אומנה באהבה, הפודקאסט של אור שלום, בהנחיית אבנר סטפאק.
טוב, אהלן אהלן, מה נשמע?
שלום אבנר, מה שלומך?
מעולה, טלי, מנכלית אור שלום, טלי חלף, מה שומך?
טוב, תודה, כיף להיות כאן.
כן, תודה, כיף להריח, ואנחנו היום נפגשים לדבר על אומנה, תספרי לחוויות שלך, ואנחנו עושים את זה כי אנחנו נורא רוצים לקדם את התחום הזה, שלצערנו בישראל, אני חושב שאנשים שאולי מאזנים, כי זה גם פודקאסט או צופים בנו, לא כל כך יודעים מה זה אומנה, ומה המשמעויות של זה, ובסוף השורה התחתונה, יש כמעט בכל רגע נתון, תקני אותי אם טועה, עשרות רבות של ילדים שמחכים למשפחת אומנה.
נכון, יש בכל רגע נתון כ-60, בין 60 ל-70 ילדים,
וואו.
שצריכים בית.
60-70 ילדים באיזה גילאים בדרך כלל? מ-0 עד?
מ-0 עד 12, שבהם יש גם אחים שצריכים לצאת ביחד, ועוד מגוון של ילדים.
אבל בוא נתחיל איתך הלאה, תספרי לנו קצת על עצמך, מה הקשר שלך לתחום הזה וכולי.
אז אני נכנסתי לאומנה בגיל 12, מהמאוחרים, ואומנה היא מה שאפשר לי חיים.
וואלה.
כן.
אם את מרגישה נוח, ספר למה בכלל הגעת לאומנה, איך זה התחיל, איפה נולד, גדלת, מה קצת יותר ככה ברוורס, מ-0.
כמובן. אני, יכול להיות אולי הסיפור ישמע כזה קר ומנותק, אבל אני אספר את זה קצת כזה בעובדות, בשביל לא להתכנס יותר מדי לפרטים. נולדתי באוקראינה, ועליתי לפה כשהייתי בתשעה חודשים, אז בתכלס נולדתי.
משפחה.
כן. לא. אבא שלי והצד שלו, כלומר סבא וסבתא, היו כבר בארץ כשנולדתי. והסבתא שלי חזרה לאוקראינה, לקחה אותי והביא אותי לישראל כשהייתי בתשעה חודשים, והאימא שלי נשארה באוקראינה. לא גדלתי איתה. אז זה היה התא המשפחתי שלי. גדלתי פה, היינו מאוד פרטיים, מאוד בבועה של עצמנו. וגדלתי בהתחלה עם המון חוגים והמון התעניינות בדברים כמו שחייה וטניס ובלט והכל. אבל, וגם היה לי כלב. עכשיו אני נזכרת.
אבל זה חלק מהסיפור, חייב להיות.
כן, הוא היה
בסלון?
מאוד גדול.
על הספה.
כן. וכשהייתי בת 8, אבא שלי חלה בלוקמיה, וסבתא שלי כנראה כזה מהשוק שהבן שלה חולה, אז התחילה אולצהיימר, וזה הידרדר מאוד מהר. וככה 3 שנים פשוט היו לא טובות. אני עברתי בצורה קרה של מושגים, הזנחה, ו... בקושי הייתי הולכת לבית ספר כבר, כי הייתי הולכת לבתי חולים כל הזמן.
איזה גיל היית שזה כל זה קורה?
בין 8 ל-11. כל שנה זה כזה יותר ויותר יידרדר. שנה האחרונה, איך שאפשר להבין, לוקמיה, אבא שלי היה כבר בהוספיס. אבל עד כה, כמו שאמרתי, אני הייתי בבית חולים. הוא היה מנסה להבריז, הוא היה שטיין וגם נרקומן, שבאיזו שלב אני כבר גיליתי על זה באותה תקופה, כי אני הייתי צריכה לקנות בשבילו. לא יודעת מתי זה באמת התחיל.
אבל את זאת שטיפלת בעצם כל הבית.
כן, זהו, הטיפול הביתי, העובדה שסבתא שלי הייתה המחלחלת של הבית, המקלקלת של הבית, הכניסה את המשכורות, מפרנסת, זה המילה. אבא שלי אף פעם לא באמת עבד, אז בתקופה של האולצהיימר, גם הכסף קצת התחיל להיעלם, לא יודעת איך בדיוק, כנראה מאבא שלי, אבל אני הייתי צריכה ללכת לעירייה בשביל לתרגם את סבתא שלי, בשביל לבקש שיחזירו לנו את המים. ללכת לחברת חשמל, לדבר, להיות המתרגמת, או אני לבד ללכת כבר. אז כן.
וכל זה כשאת פחות מ-11.
כן. בכיתה ה' רצו...
אחים, אחיות, סליחה?
לא, ילדה בודדה. בבית ספר לא דיברו עם המשפחה שלי, דיברו איתי, בכיתה ה' רצו להעיף אותי מהבית ספר כי פספסתי 50%.
לפני זה הם לא שואלים איפה את, כאילו בגילי 8 עד 11, כאילו למה את לא באה לבית ספר? יש חוק חינוך חובה, יש איזה מערכת, רווחה, איפה את כאילו בעולם הזה?
אז קודם כל זה בית ספר פרטי, אז היה קצת, היה קיצוניות מאוד גדולה כזה, בין להגיע לבית ללא מים לבין זה שאני הולכת לבית ספר פרטי. והמשפחה תמיד רצתה לנסוע לארצות הברית, זה תמיד היה שם, כן. אבל אני חושבת שהבית ספר ידע, הם גם באתי עם פתקים שזה בגלל עניין משפחתי, וידעו שהיה בבית חולים, והיו נותנים לי להשתחרר. היו פעמים שהסבתא הייתה מגיעה מבולבלת לבית ספר, ומוציאה אותי, אז לא שואלים שאלות. ועשו לי שיחות של אני צריכה להגיע לבית ספר.
ללמוד יותר טוב.
כן. ובאיזשהו שלב גם היו עובדים סוציאליים בתמונה. אני לא יודעת איך בדיוק, אני חושבת אולי מהבית חולים. אבל כילדה רוסיה שלא כזה מדברת, וכאחת שאבא שלה איים עליה לא לדבר יותר מדי, או שהוא ישלח אותי לפנימיה, אז לא דיברתי יותר מדי, לא אמרתי יותר מדי פרטים, אבל כן עזרו לי באוכל, כי הייתי בתת משקל, והיו שם לצידי, אבל כל פעם החזירו אותי לבית. עד שבגיל 11, אחרי ריב עם אבא שלי, פשוט בבוקר עשיתי הגיע בשביל לעשות ביקור בית, וביקשתי יוצאת לפנימיה, והסיפור, הזיכרון והסיפור שלי תמיד היה שבבוקר ביקשתי, בערב עברתי למקלט. עם השנים, בגילי 20 אני חושבת, פגשתי אוסית מאותה תקופה וקיליתי שהדחקתי משהו. שכן היה שיחה עם אבא שלי בצהריים, באוספיס, עם כל העובדות סוציאליות, וביקשו ממנו אישור להוציא אותי. והוא התנגד בהתחלה. אותי הוציאו מהחדר כנראה, כי הוא ממש התפרע שם, ובסוף אני יצאתי עם החתימה שלו. אז זה כן ידעתי ופשוט שכחתי מזה. ואז ככה הגעתי למקלט, נשארתי בבית ספר שלי, הפרטי, רצו להשאיר עדיין, אבל כבר לא היה לי בית לחזור אליו. כי אבא שלי היה באוספיס, סבתא שמה אותה בבית אבות, כזה אפוטרופוס של המדינה, ולא היה לי לאן לחזור. ואז התחילו לדבר איתי על משפחה, אבל לא כל זה רציתי. היה לי רעיון פנימיה, ידעתי מה זה פנימיה, לא יודעת מה זה לעבור עכשיו למשפחה, זה מה שראיתי בסרטים, זה מה שבא לי. ואז אבא שנפטר בחצי שנה שהייתי במקלט הזה, ואחרי זה החלטתי כן ללכת למשפחה. כבר הייתי גם אצל משפחה מערכת בסופה שם, וכבר התחלתי להבין מה זה...
מהפנימיה.
מהמקלט. כן. אז התחלתי להבין מה זה להיות בבית אחר, ונהייתי בסדר עם זה. אז הסכמתי, ואני חושבת שכבר היה להם בניירת, הם רק חיכו שאני אגיד כן, ופגשתי שתי הורים מדהימים, מאותו מוצא כמו שלי רוסי, שהיה מאוד חשוב בגלל השפה באותה תקופה, ומהר מאוד, פשוט עברתי לעיר אחרת, ונכנסתי לאומנה, והשלב השני בחיים שלי התחיל.
עד כמה היית כשעברת במקלט לאומנה?
11-12 כזה.
אוקיי. ומה שאת יכולה לספר על המשפחה, מה שמותר, מה את מגיעה למשפחה עם אחים, ילדים?
אז באומנה יש אח גדול, אבל הוא כבר למד בטכניון כשאני עברתי, אז כזה היה להם כן ריק. ככה אני הרגשתי, נכנסתי כמו ילדה יחידה שוב. הם שתיהם הייטקיסטים, אז הם היו מחוץ לבית רוב הזמן, מפרנסים, שזה משהו שאני לא הכרתי כל כך. והתחלתי חיים נורמטיביים, התחלתי ללכת לבית ספר, היה לי חדר, היה לי מסודר, לא הייתי צריכה לנקות אחרי כולם, היה מקרר עם אוכל, היה לי ממש חוויה מתקנת, וגם היה לי תקופה של הבנה גם של מה שהיה לי לא טוב, כשגיליתי כמה טוב לי עכשיו. רגעים כאלה שההורים היו מתקשרים אליי אחרי בית ספר ושואלים מה שלומי, למרות שהם לא בבית, זה היה מדהים בשבילי, זה היה... משהו אחר לגמרי ממה שאני מכירה מהמשפחה הביולוגית. והפתיע אותי כל פעם מחדש, לקח לי איזה שנה, נראה לי להתרגל לעובדה שמתקשרים ושואלים מה נשמע.
כמה מהר נקשרת אליהם, כאילו, מבחינת של לראות בהם סוג של כמעט הורים, כי כבר אמא לא הייתה, אבא כבר נפטר, כאילו, כמה מהר הרגשת שזה כמו הורים שלך?
אני חושבת שמההתחלה...
מתי קראת להם אמא ואבא? מתי קראת להם אמא ואבא?
זה אני מנסה שנייה לחשוב. מההתחלה קראתי להם ככה, אבל לא אליהם. כלומר, נסעתי עם אבא שלי באוטו, והייתי בטלפון עם חברים, הייתי אומרת, אני עם אבא שלי באוטו. אבל אף פעם לא הייתי קוראת להם ככה.
בשמות שלהם פשוט.
כן, וגם הייתי מנסה להימנע מהשמות. הייתי מנסה להימנע מלקרוא להם איכשהו, כי רציתי להרגיש בנוח, כי לא הרגשתי בנוח לקרוא להם בשמות.
זה... ולמה לא מצד שני אבא ואמא?
בהתחלה היה מוקדם מדי.
כן.
וכן היה תמיד קשה לקרוא להם ככה ברוסית. להגיד ברוסית אבא, זה היה לי הדבר הכי קשה.
כן.
אבל עם הזמן אני חושבת שבתקופת הצבא זה כבר התחיל להיות אמא ואבא אליהם. בעברית יותר, עכשיו כבר רוסית גם אני זורקת את זה, בהתחלה זה היה קשה, אבל עכשיו זה חלק יותר.
כן.
כן.
אז איך עוברות כל השנים אלה עד גיל 18 לצבא?
אז הן עוברות בלימודים על חינוך, ובלספוג מהם כל כך הרבה, על העולם, על הכל, על מה זה משפחה, על מה זה אנשים, על מה זה זוגיות, כאילו היה לי כל כך הרבה מה ללמוד מחדש. העובדה שאנחנו היינו נוסעים, כי הייטקיסטים הם לא היו הרבה בבית במהלך השבוע, אבל בסופה שהם היינו נוסעים לצפון, לדרום, יש רכב, משהו שבכלל לא הכרתי במשפחה הביולוגית, ואני לא חושבת שזה קשור רק לכסף, כי לא צריך כסף בשביל לטייל. וזה משהו שמאוד למדתי מהם. כמובן היה גם חול, שזה גם תרבויות, להכיר עוד, זה מאוד פתח אותי, מאוד גרם לי להבין שאני לא רק לבד, ואנחנו לא חווים רק איך שאנחנו רואים. כי זה היה החוויה שלי באיזשהו מקום, שמה שאני חוויתי בבית זה ריאליות. צריכה לתקן את זה.
את יודעת, אלה, דיברנו כבר כמה פעמים על הנושא של שייכות, ובאמת את הגעת בגיל לא צעיר, כאילו התחלת באמת פרק חדש, ואיך מרגישים שייכים בשלב כזה?
אני חושבת שבאיזשהו מקום אף פעם לא הרגשתי שייכת בשום מקום, אבל כשבאתי למשפחת אומנה, ראיתי שהם נתנו לי מקום. גם ידעתי שיש להם מקום לעוד ילד והם רוצים, והם לא יכולים בצורות אחרות, אז הדבר הזה גרם לי כל כך להיות גם בסדר עם זה שאני רוצה משפחה, וזה כל מה שאני רוצה. זה שיהיה לי את החדר ואת הבן אדם שיהיה אכפת ממנו, ושאם אני נכנסת למיון אז מישהו יבוא. מה שלא היה לי את המחשבה הזאת כשהייתי במשפחה הביולוגית. ועם הזמן גם עשיתי כל מיני נקודות כאלה בחיים שלי בשביל להרגיש עוד יותר שייכות, כמו שבגיל 17 עשיתי קעקוע ראשון, וזה היה להורים. וזה אבסורד.
מה הכוונה להורים?
זה משפט על הצלעות שלי, שכתוב ההורים האמיתיים שלי באנגלית, My Real Parents.
כן.
והאותיות Y ו-L עם לבבות מודגשים.
שזה ההורי אומנה בעצם.
כן, ההורי אומנה. ובחרתי את המילה real מהמשמעות הזאת, וזה היה בגיל 17, וזה המחשבות שלי על קעקועים, שזה חלק מאיתנו, וחשבתי על זה שנתיים לפני, וידעתי שזה משהו שגם בגיל 60, גם אם אני לא אוהב קעקועים, המשמעות תמיד תהיה. וזה מה שרציתי שיהיה עליי. ואימא שלי לא אוהבת את זה, הם לא אוהבים קעקועים, לא ראו את זה, שמתי את זה במקום שהם לא יראו בשביל לכבד אותם, אבל זה שלי.
והם צריכים נורא לאהוב את הקונספט, לא?
כן, אני חושבת שכן.
הם יודעים היום, נכון?
כן, הם ידעו גם באותו רגע, בגיל 17 ביקשתי מהם אישור. ובגיל 22 אחרי הצבא, הוספתי את השם משפחה שלהם אליי. אז עכשיו יש לי שתי שמות משפחה, גם הביולוגי וגם האומנה. שזה היה גם בצבא הבנתי את זה. מה זה אומר וכמה בירוקרטית הם לא קשורים עליי יותר, האומנה.
כן.
שאני נחשבת כיתומה, והם לא אפוטרופוסים שלי, כי אני עצמאית, והם לא רשומים בשום צורה. אז רציתי...
אז היא צריכה את החיבור הנוסף.
כן.
הפורמלי.
ומה הלאה? בצבא מה עשית?
בצבא הייתי בחמל תקשובי. את האמת שזה היה חיבור... את האמת שזה עוד רגע של שייכות להורים, זה קצת חיבור להיכנס לעולם הייטק. עניין אותי כי הסוציאלי מאוד רציתי, אבל אמרתי אני אעשה את זה אחרי הצבא. התעניין בהייטק בצבא, כי אני חייבת לשרת. וזה היה לי מאוד מעניין ומאוד משמעותי. והאמת היא שבתקופה של הצבא האישיות של אימא שלי קצת יצאה. כי אני תמיד הייתי מחוברת לאבא שלי בגדילה. בהתפתחות בבית, הוא גם קצת יותר טובון אכפת לי. עד כמה שיש לו אישיות מאוד קשוחה גם. אבל הוא קצת יותר פתוח, ותמיד היה מסיע אותי לבית ספר, ותמיד היו לנו רגעים כאלה של שנינו. ופחות הרגשתי את החיבור הזה עם אמא שלי עם השנים, אבל בצבא, פתאום... אני לא אפרט ביותר מדי פרטים, אבל פשוט איך שהתנהגתי ודיבור מול קצינים ודיבור מול אנשים שהם מעליי בדרכה, פתאום מאוד ראיתי את האישית של אמא שלי יוצאת.
מה קיבלת ממנה?
אני זוכרת שגם התקשרתי אליה ואמרתי לה, כזה, סוף סוף, סוף סוף אני מרגישה אותך כזה כמו שצריך בתת מודע יוצא.
יפה. והמשכת לגור שם עם ההורי אומנה שלך בתקופת הצבא?
בתקופת הצבא כן, הייתי עושה שבוע שבוע. גם בתקופה הזאת סבא שלי עוד היה בחיים, ובתקופת הצבא זה היה הזמן, הייתי עושה שבוע שבוע הרבה בשביל גם לטפל בו ולהיות אצלו, כי הוא היה במרחקים של חצי שעה מהעיר שלי. אז הצבא שלי היה הרבה בעיסוקים האלה. בזמן הזה, אופופול, בנוגע לאומנה ומשפחה ביולוגית, אז זה היה תקופה שקצת יותר חיברתי ביניהם. נובי גוד אצל רוסים, הייתי מביאה את סבא שלי למשפחת אומנה בלילה, ואז מחזירה אותו.
איך זה עבד החיבור הזה? כאילו, הם קיבלו אותו, הוא קיבל אותם?
הם קיבלו אותו, לגמרי, ידיים פתוחות. הוא יכול להביא ביקורת.
כן.
כן. ועל דברים שטותיים, כאילו היה אומר לי שהוא לא מעריך אותם, כי הם לא מלמדים אותי רוסית. עכשיו אני מסתכלת עליו ואומרת לו, גם אתה לא מלמד אותי רוסית, אז מה? אז זה כן לשים את זה בצד ועדיין להבין שהוא מאוד אוהב, ופשוט אולי גם קשה לו שהנכדה שלו כל כך התרחקה ממנו.
הייתה עוד משפחה ביולוגית אז באותה תקופה כלשהי מסביב?
לא, אז כמו שאמרתי, גדלתי עם האבא, סבא וסבתא. סבתא נפטרה בשנה הראשונה שלי בצבא, האולציימר כבר התדרדר מאוד, וסבא היה, והוא נפטר אחרי הצבא שלי.
כן.
כן. ויש לנו עוד קצת משפחה באוקראינה.
אוקיי, ואת מסיימת צבא, ומה הלאה? מה עושים?
אני מסיימת צבא, ואני מבינה, עוד לפני הצבא, אני מבינה שאני רוצה לעבוד בסוציאלי יותר, ועם נוער בסיכון קצת, והיה קורס שעשיתי ב-י"ב, בשם המנטורינג, מאוניברסיטת תל אביב, שלימד אותי גם את הדברים האלה קצת, ושנייה לפני השחרור שלי מהצבא התקשרו אליי והציעו לי לבוא להנחות קבוצה במנטורינג. וככה זה היה המסלול ההתחלתי שלי לחזור לעבודה הזאת. כמובן עבדתי גם במלצרות.
צריך לחיות גם.
במשרה חלקית, כן. אבל המשרה שקשורה ללב. תוך כדי השנה שלי במנטורינג,
מנטורינג למי? לנוער בסיכון באמת? מה זה?
כן, אני אומרת מנטורינג כי זה גם השם של התוכנית, נערה למען נערה זה עוד שם שלה, וכן, מלמדים שם לשנה שלמה, לוקחים נערות, רק בנות, מלמדים נערות שהיו במצבי סיכון וכביכול מגדירות את עצמם שהשתקמו, ורוצות ללוות נערות שכרגע נמצאות במסגרות. אז עבדתי בתוכנית עצמה, הנחיתי שם קבוצה, ותוך כדי ההנחיה, איכשהו גיליתי שאור שלו מתחיל סמינרים ורוצים לקשר בוגרים כמדריכים, והתחלתי לעבוד עם אור שלו. ובעצם בגילי 19-20, ככה חזרתי למשפחה של אור שלו, בתור עובדת, בתור צוות, ותוך כדי גם הליווי התחיל שלי, שוב פעם מחדש, וחזרתי לקשר עם אור שלום ונעזרתי בהם בהמון דברים, ונזכרתי בדוד הרחוק שיש לי.
גם היום, כן. על המלווה מתבגרים, והיא באמת מודל מדהים, רוצה לספר?
דרך אור שלום יש לי את הזכות הגדולה באמת ללוות בוגרים. אני חושבת שהתחלתי ללמוד את זה ואני עושה את זה ממקום ש... כשאני הייתי בת 8 ואוסיות היו באות אליי, לא הבנתי את המצב שלי. ולא הבנתי גם מסביב חברים אחרים, לא היה לי חיי חברה. ואני חושבת שאם הייתה בוגרת בתמונה שהייתה בוגשת אותי, גם העניין של הגיל, אבל גם העניין של בוגרת שהייתה באה עם הלב והבטן, ויודעת ומספרת לי על חוויה דומה שהיא הייתה עוברת, אז הייתי מבינה את זה קצת אחרת. וזה מה שאני חושבת שטוב בבוגרים, לצד עובדים סוציאליים. אני חושבת שזה נוסחה ממש שצריכה לבוא ביחד.
אז באור שלום, את עובדת עם מתנדבת, או עובדת עם מה? עם ילדים, נערים?
עם נוער. עכשיו יש, לפני 3 שנים עבדתי בליווי פרטני, שזה היה רק אני נוסעת וכאלה. והיה לי מדריכה, וזה היה כזה בודד קצת מבחינה בירוקרטית. אבל עכשיו יש תוכנית שנקראת מושיטים יד, שלקחו 12 בוגרים, אם אני לא טועה, 12, והיינו נפגשים במשך 3 חודשים, עשינו קורס שלימדו אותנו כל מיני שיטות של NLP ועוד כמה שיטות טיפוליות ודיבוריות, ושלחו אותנו לשטח. עכשיו, אנחנו לא בשטח לבד, אנחנו ממשיכים לקבל הדרכות וממשיכים להיפגש כל הקבוצה הזאת ביחד פעם בחודש, שזה מאוד חשוב, וזו תוכנית לשנה, אמורה להיות לפי התוכנית, אפשר לומר מין פיילוט כזה שהם חושבים על מה לעשות עם זה בהמשך וכמה מחזורים, אבל כרגע הדיבור זה ללוות מישהו לשנה.
ואלה, מה התוכניות שלך חוץ מזה? חוץ מההתנדבות? כי אנחנו פה בעולם שיודע שצריך לעשות גם וגם.
כן, אז קצת לא אמרתי את זה, אבל כן היה לי הפסקה בגילי 22, אחרי שגם עבדתי עם אור שלום, ועבדתי גם עם עוד חברות, עבדתי גם בפנימיה, היה לי תקופה שנכנסתי לזה משרה מלאה, ואז הבנתי שלא, שאני צריכה קצת לעצור ולהיזכר בי, לקחתי לעצמי שנה הפסקה, מנוער בסיכון, שנה הפסקה. ובזמן הזה קצת התחברתי יותר לצד של אומנות, והבנתי שזה משהו שאני רוצה ללמוד בצד של כל הרווחה. התחלתי את זה, ועכשיו את האמת שאני בדיוק אחרי השלמת בגרויות, אצל ההורי אומנה שעזרו לי בשנה האחרונה, ואני רוצה ללמוד חינוך באומנות, בשביל המטרה שתואר שני יהיה תרפיה באומנות, ולהיכנס לעולם התרפיה.
יפה מאוד.
קדים. הלאה, מה היית רוצה להגיד למשפחות או לאנשים שפעם או שנה שומעים אומנה ואומרים, רגע, מעניין. מה היית רוצה להגיד להם? איזה מסר?
כל כך הרבה. קודם כל לחשוב שאם יש לכם מקום בלב, אז תביאו ילד. ויש הרבה דרכים להביא ילד. אני חושבת שזה הכלי, אני יודעת שלהורים שלי היה מקום בלב וגם לי היה מקום בלב וזה למה זה איתים. חוץ מזה אני גם חושבת שסבלנות ועקשנות, אולי לא עקשנות אבל לא לוותר. כי נגיד משהו שאני מאוד זוכרת בכל התהליך שלי של החיבור למשפחה עם אבא שלי, היה עובדה שהוא היה מחבק אותי והיה לי קשה בהתחלה. הייתי מאוד מתרחקת, מאוד קופת, מאוד מתחילה במחשבות של למה זה לא נעים לשנייה אחרי, למרות שהוא לא מזכיר לי את אבא שלי הביולוגי, אבל היה שם משהו, ובמשך 3 שנים, זה היה כזה חצי חיבוקים, והוא ממשיך כל יום, והוא היה מביא לי עד שאחרי, חושב, 2-3, אני יכולה להגיד שבאמת החזרתי לו חיבוק במלואו, ועכשיו אני גם יוזמת את זה בעצמי, והעובדה שהוא התעקש, אבל בצורה עדינה, היה שם. זה הדבר המדהים, ואני מאמינה שגם לא זה היה אולי מתסכל, שאני לא מחזירה לו חיבוק, ואני כל כך שמחה שהוא נשאר בזה.
ואני חושבת שעוד משהו שאת מספרת לנו, על כמה עוצמתית החוויה של פעם ראשונה להיראות, שרואים אותך. רואים אותך ומה את צריכה, ודואגים לך ברמה הכי בסיסית שילד זקוק.
כן, בסיסית כל כך, ופשוט לא היה לי אותה בשום דרך, אז היא לא בסיסית בשבילי.
כן.
אשתי היא גדולה במרכאות. את חושבת שאת תיכנסי בעצמך להיות עם אחד משפחת אומנה?
אני מאוד רוצה. מאוד מאוד.
כן.
אני חושבת שיש כל כך הרבה ילדים שצריכים מקום. לא חושבת ש... גם המחשבות שלי על הרעיון גם, אני רוצה לקחת אומנה. אני לא רוצה...
אז למה לייצר חדשים כשאפשר להציל את הקיימים?
ובינתיים את נוגעת ומסייעת לכל כך הרבה ילדים בדרך זו או אחרת, שאני חושבת שזה סגירת מעגל מדהימה.
אני גם חושבת שבכלל כמה שיותר בוגרים מדברים, זה כל כך... משמח אותי לשמוע יותר ויותר בוגרים מספרים את החוויה שלהם מהביקורת ומהמחמאה.
אני יכולה להגיד שאני כמנכלית של ארגון, ובאמת לא חצי דקה בתחום, כל פעם שאני שומעת את אלה ואת החברים שלה לקבוצה, אני לומדת כל כך הרבה איך לעשות את הדברים יותר טוב. הם פשוט, הם מדהימים, כי הביקורת שלהם, ויש ביקורת, היא חשובה, היא מדויקת. היא מדויקת בלהבין בדיוק מה ילד צריך, ומה ההורים האומנים יכולים לתת. ואני חושבת שמה שהאומנה יכולה לעשות, זה באמת את השינוי הזאת, כי זה ללמוד איך להיות הורים, זה ללמוד איך להיות ביחסים עם בני זוג, זה ללמוד איך להיות משפחה, אי אפשר ללמוד את זה בשום מקום אחר, בשום דרך אחר.
אני לגמרי מסכים עם זה, אני שנים טוען, ואני גם מכיר את תחום האומנה מקרוב, בארץ, כמו שרודים, רוב הילדים הגיעו לפנימיות, ולא למשפחות אומנה, עדיין, למרות שיש איזשהו שיפור בנושא הזה, וכאילו, ולא חלילה, לא מזלזל בפנימיות, וברור שבהדר מספיק משפחות אומנה, אז צריך פנימיות, אבל מרגיש לי תמיד שזה כאילו פספוס ענק לילדי האומנה או לילדים שהגיעו לפנימיה ולא למשפחה, ובאמת לא ראו מה זה משפחה, מה זה זוגיות, כל הדברים שאפשר לראות בקלות, אגב, לפעמים הרבה יותר מוצלח מהורי אומנה מאשר מביולוגים שכל אחד עם המטען שהוא מגיע איתו, אבל בדרך כלל זה הורים שנגיד לא עברו רישיון לקבלת, לעשיית ילדים, לא עוברים את הטסט, גם לא בטסט העשירי בחלקם, ובמובן הזה אני חושב שמאוד חשוב לי לקדם את הפתרון הזה של אומנה, כחלופה לזה שאנשים הולכים לצורך העניין ששולחים ילדים היום לפנימיות, זה הפתרון הכי טבעי והכי נורמלי, משפחה, זאת אומרת זה לא, היום בעידן של היום שיש כל סוגי המשפחות ופונדקאות ואימוצים ובאמת הכל מהכל, זה גם כל כך לא חריג כבר, שזה בעיניי טריוויאלי שצריך ללכת לשם ולהעדיף את זה כפתרון.
וזה ווין ווין, כי כמו שאלה קיבלה מההורים, הם קיבלו ממנה. זה בסוף באמת הסיפוק הכי גדול שיכול להיות, ואני שרואה את זה לפעמים ככה באמת ברצף, כי את אלה אני מכירה מגיל 12.
תעלי הייתה בבית שלנו בשנה הראשונה שעברתי לשם.
וזה באמת כמו קסם, זה כמו קסם הדבר הזה, זה מדהים.
אני מסכים, זה החוויה הכי טובה שכנראה יכולה להיות גם להורים, לא רק לילד ילדה שמקבל פתרון אופטימלי במצבו, הסיפוק מזה להורי אומנה לדעתי הוא מהגדולים שיכולים להיות, לעזור כלום גם יותר מלגדל ילדים ביולוגיים, עם כל המורכבות של זה, ואולי בגלל המורכבות של זה, הסיפוק הוא יותר גדול. טוב, נראה לי שקיבלנו פה בוסט אנרגיה טוב, ונראה לי שהיית אחלה שגרירה, שתעזור לנו במשימה החשובה של להביא עוד משפחות אומנה לרתום לעסק הזה, כי צריך, כי כמו שטלי אמרה, יש 60-70 ילדים בכל רגע נתון, שיושבים ומחכים, בסיטואציה מאוד לא בריאה לפתרון, וזה כנראה הפתרון הכי טוב שיש, רק שלצרי בארץ, התחושה שלי זה יותר, לא בגלל שאנשים לא רוצים, כמו שהם לא מכירים את תחום האומנה, ולא יודעים במה מדובר, וקצת אולי מפחדים, ושומעים כל מיני סיפורים, ותמיד הסיפורי קצה, הפחות טובים, לצערי, הם אלה שמשפיעים יותר.
יש המון סטיגמה מסביב נוער בסיכון ומצבי קצה, אבל אני חושבת שבאמת זה ההבנה הזאת של לתת מקום בלב, כי אין להם את זה. גם בסיפור שלי, כשהלכתי למקלט, הייתי מאוד קצה, וסיפרתי להם שאני מאשנת, ואני אומרת להם את זה בתור עובדה, לא הולכים לגרום לי להפסיק וכאלה, אבל איך שנכנסתי לאומנה, והבנתי לאן נכנסתי, והבנתי את ההזדמנויות שיש לי, לאט לאט, כל הגבולות הלא טובות שאחזתי בהם נעלמו. אז פשוט לתת, כל הורי אומנה, פשוט לזכור את זה, לתת הזדמנות.
אני אגיד רק לגבי הסטיגמה, שיש אחת התחושות, אני אומר את זה כהורים ביולוגיים, הרבה פעמים יש לנו איזו תחושה, שאנחנו איזה הגזע העליון, וה-DNA שלנו מדהים, ולכן הילדים הביולוגיים שלנו הם יהיו הרבה יותר טובים מכאלה שנניח ניקח באומנה,
ומה לעשות, שזה לא תמיד נכון, ויש הרבה מאוד ילדים שנולדים עם מוגבלויות, כתוצאה מגנטיקה משפחתית שלנו, ולפעמים כשאנחנו לוקחים ילד באומנה, דווקא לא בהכרח שהוא סוג ב' במרכאות בלשון המתה, הרבה פעמים ילדים, באמת, הכל מהכל, יש את כל, את כל המקרים וכל המורכבויות, וגם כל הדברים הטובים שמגיעים עם כל ילד, ואני חושב שבאמת משפחות שיכולות להרשות לעצמם, ולא מדבר כלכלית, כי אני מסכים שזה, דיברת על זה קצת קודם, זה לא תמיד עניין של כסף, עניין של attention, של לב, של נכונות לעשות את זה, אז משפחות שיש להם את המשאבים האלה, לדעתי אחוז גדול מאוד מהמשפחות בישראל, יש להם את זה, בדיוק כמו שיש להם את כל המשאבים האלה בשביל ילדים ביולוגיים, ואני חייב להגיד גם ממקום קצת תועלתני, שאני רואה אנשים שנלחמים שנים על שנים על שנים, ב-IVF וכל מיני הפריות, ולא מצליחים להיכנס להריונות, ואני אומר, כאילו, למה לחכות? למה להיות הורה פעם ראשונה בגיל 50, כשאתה יכול לעשות, לקחת אומנה מחר בבוקר, זה לא סותר, תמשיכו לנסות, הכל בסדר. יש אפילו אגב מחקרים שמראים שהרבה פעמים בגלל שזה מייצר הורמונים.
אני לא צריכה את המחקרים, אני רואה את זה בלייב.
כן?
זה פשוט מדהים.
זה מתכון, היא כניסה להיריון, חבר'ה, זה מדהים.
יש לי משפחה שאני זוכרת אותה עד היום, שבשבוע שהם קיבלו את ילד האומנה, הם נכנסו להיריון אחרי איזה 5 שנים שהם ניסו ולא הצליחו.
מדהים.
בתור שבוע, 9 חודשים אחרי זה נולד ילד.
יש לזה ברגע גב רפואי, זה ממש גורם, אני מבין, להפרשה של הורמונים וכו' בכמות גדולה, כי כאילו יש תינוק או ילד או ילדה בבית, וכאילו את נהיית רגע אימא, אז אני מאוד מאמין בזה. גם לא זה צריכה להיות המוטיבציה היחידה כמובן לעשות אומנה, אבל זה עוד שיקול, ואני חושב שגם משפחות שכבר יש להם 2-3 ילדים, ו...
ואני חושבת שאבנר, זה אפילו הרבה יותר מאשר לתת לילד האומנה. כי אני חושבת שזה לתת הרבה יותר לסביבה שלנו, לחברה שלנו, לעולם שלנו. כי בסוף, כשיש אלה כזאת ודומים לה, אז החברה שלנו תראה אחרת.
נכון, אני מסכים.
זה באמת לעשות את השינוי החברתי מהאבנים הקטנות, שמרכיבות בסוף את הפסיפס הגדול שלנו, החזק והאיתן, ואני פה בשביל זה, בשביל הרבה אלות כאלה, וחברות של אלות וחברים, שבסוף בסוף, עשו אותנו מדינה יותר חזקה וטובה.
מסכים עם כל מילה, אז תודה רבה על שבאת להיות איתנו היום.
תודה על ההזדמנות.
אני מקווה שישמעו אותך בפודקאסט, ויראו אותך בזום או בסרטונים שנעלה, ונראה לי שעשית עבודת שכנוע טובה, ואני מקווה שהמון המון הורים שצופים בנו, יצטרפו לסיפור הזה, והחליטו שהם נהיים משפחת אומנה.
ואם הם רק רוצים אפילו רק לחשוב ולהתלבט, ולשחק עם הרעיון, זה גם אופציה.
זה גם אופציה, וכמובן שיש את העמותה הנפלאה שאת מנהלת, אור שלום, שהיא עמותת האומנה הכי גדולה בישראל, נכון? אפשר להגיד את זה?
אנחנו ארגון הכי גדול שמטפל בילדים.
טוב, נו. איזה הצטיינות. בשורה התחתונה
אפשר... אור שלום ממש צנועים.
כן, אפשר להגיע ושוב, ולהבין את זה יותר לעומק, ויש מפגשים, ואני הייתי במפגשים כאלה בעבר אצלכם, ללמוד את הנושא הזה ולהבין במה מדובר. וזה תהליך, זה לוקח כמה חודשים או שנה, נדבר על זה בנפרד, אבל בסך הכל זה... בסדר, זה כאילו, אני חושב שזה מסלול מצוין לכל המעורבים בעניין, גם למדינה, גם לילדים, וגם, כאילו, במידה רבה, במיוחד אפילו למשפחות, להורים, לילדים האחרים, אם יש משפחה שהביולוגיות, זאת אומרת, משפחות האומנה, הכוונה, שקולטות את ילדי האומנה. זהו, המון המון תודה.
תודה לכם.
תודה.